יום שני, פרשת מתנתי. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם הסיפור היומי, סיפור שסיפרו תלמידי מורן הגאון רבי חליליו לבקוביץ' זצ"ל, על אבלות החורבן שהורגישה במחיצת הגאון רבי חליליו. מספרים שבזין תמוז, תשכ"ח, סיימו מסכת קידושין. רבי חליליו אמר לעשות את הסיום לפני השקיעה. בגלל שמי בין המצורים, ימים של אבלות, מעין להשיח דעת גם על ידי שמחה של מצוות, אם אפשר לקיים את זה לפני זה. באמת ככה עשו, סיימו את המסיבה, שערכו לכבודה של תוירו, ממש סמוך להשקיע. מיד אחרי השקיע מספרים את התלמידים, ראו על פניו, אשר מחליאו זה שינוי. בסיום עצמו השתתף וראו שמחה על פניו בזמן ששרו ורקדו, אבל מיד אחרי השקיע הייתה ניכרת על הפנים של העצבות, אחרון בסמיגדוש, ממש כמי שמי סיימו טלפונות. וכמובן, שתנתן השפעה גדולה לצעירי אסון, תלמידי הישיבה שראו את זה בחוש. ספר את התלמיד שיש לו מכה ריש עסקים, שזה היה לפלא איך שבמסגרת הסביבה שהוא נמצא, הוא הצליח להקים משפחה עם ערכים של תוירה, הערכה לתורה, וזכה לבנים וחתנים ממש בני תורה מובהקים. כשהוא שאל אותו איך הוא זכה לזה, אז הוא אמר לו, שהוא לרמד יוצרים החליאו את זה. ופעם בזמן שלמד לו משנברור או החיים, שלמד למדו משנברור, אז למד את ההלכה בתחילת או החיים. ראוי להורא לכל ירא שמיים להיות מפונן על החורבן, ופשוט התחיל לפדר מחליאו את זה. אז הוא אמר, הבכי הזה עומד לנגדי מאז כל הימים. מזה אני התחזקתי את עצמי את בני הבית, קשורים לתורה באווירה התורה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא פניני הפרשה. ואיכתוב מוישה מצרים למעשיהם על פי השם. מסופר פה, סיפור מלקוח מדברי שיח, בשנת תשל"ד בערך, התקלקלה מכונת כביסה בבית של הרבנית ברזם. הרבנית ברזם כידוע אחות של חיים קנבסקי שליצה. אחרי שכבר לא הייתה ברירה, היא התכוננה לנסוע לתל אביב לקנות את החלק שהתקלקל. כשהיא מתכוננת לנסיעה, אז רואה את האבא של הסטייפלר, שואל אותה לאיפה היא הולכת. אז היא מספרת לו. היא מספרת לו שהמכונה התקלקלה, צריכה לנסוע לתל אביב לקנות את החלק שהתקלקל. אבא שלה אומר לה, למה את לא אומרת בעזרת השם? כל דבר צריך להגיד בעזרת השם. טוב, היא ממשיכה בדרך, מגיעה לתל אביב, יורדת מאוטובוס. היא לא מצליחה להיזכר למה היא באה לתל אביב, השם ישמור. מנסה, היא לא מצליחה. לקחה האוטובוס, חזרה הביתה. מיד שהיא נכנסה הביתה, היא נזכרה למה היא נסעה. הבינה שאבא שלה צדק, שהוא שאל למה היא לא אמרה בעזרת השם. אחרי כמה זמן היא סיפרה את המייס הזה לאח שלה, מורן רב חיים קנבסקי שליטה. ומיד הוא אמר דבר נפלא שקשור לפרשה, פרשת מתנתי. כמו שהוא שמע את זה מהרב שלמה סובל, זכר צדיק לברכה, וכך גם הובא במלבי. שבעצם תמוה מאוד הכפילות של הפסוקים. בני גד ובני ראובן אומרים למשה רבנו שהם יהיו שותפים למלחמה. בפסוק י"ז כתוב, ואנחנו נחלץ חושים. לפני בני ישראל, עד אשר עם אבינו ומלקומם, ישב תפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. זה בפסוק ז'. 10 פסוקים אחרי זה, בפסוק ז', כתוב, ועבדכו יעברו כל חלוץ צבא לפני אשר למלחמו, כאשר אדוני דויבר. זה לא נגמר בזה, רבותיי. פסוק למד א', 4 פסוקים אחרי זה, ויאנו גוד בני ובני ראובן לימויר, את אשר דיבר השם אליו דחו כן עשה. אז הסביר רב חיים, קניבסקי שליט הפשט, שהפשט הוא ככה. בהתחלה הם באו למוישה רבינו ואמרו לו, אנחנו נחלץ, לא הזכירו את השם. אחרי זה הם אמרו, כאשר אדוני דויבר. רק בפסוק האחרון, אז הם אמרו את אשר דיבר השם אליו דחו כן עשה, לעבודך. ואמר רבינו שלזה התכוון אבא כשאמר לבת שלו, למה לא אמרת בעזרת השם? עד כאן בעניין הזה. עניין הדיומה בין המצורים. יש פה דברי הלוחם מהרב הגאון רבי יצחק יעקב פוקס, שליטה. ניגון וריקוד, אסורים כל ימי בין המצורים. האיסור גם לקטנים שהגיעו לחינוך. גיל 6-7, כמו שכתוב האגרוס מוישה. אבל בהליך השלום הוא כותב שהאיסור ביסודו זה רק במנגינות שמובאות לידי ריקוד. ונכון להימנע גם מאחרות. בסיב הסיום מותרת בסעודה ונאומים ובשירה בפה בלבד. יש יתרים מיוחדים על מה, למשל, מי שמתפרנס מלימוד נגינה לתלמידים, אם יש הפסד ידו ברובד מצד התשלומים, או עיבוד זמן ללימוד מותר. אבל התלמידים בינם ובין עצמם, בבית שלהם אסור להם לעשות חזרות, בגלל שבשלושת השבועות לא מצוי שיפגם כושר הנגינה. הלחנה, עיבוד והעבודה, טולפן לצורך מקצועי, מותרים עד ראש חודש אב. מותרת נגינת קצב להתעמלות, בסוגריים מופיע פה לא למחול אירובי. מותרת גם תרפיה ומוזיקה. נהג היש בדרכו, מותר לשמוע נגינה שלא ירדם. אמנם דעת הגאון רב אורלב שטיינמן זצ"ל שעדיף שיחנה בזהירות כמובן, שולי הדרך או באיזה פינה ויהיה נוח. דבר נוסף, לדעת רוב הפויסקים מותרת שירה בפה עד ראש חודש אב, ובפרט שירי רגש שמעוררים לעבוד הסברה. בעיקר גם מותרים שירים להרגיע תינוק, ומותר גם להשמיע ממשחקים שתלויים בהריסות. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה מסילת ישורים. טבע האדם אומר מסילת ישורים בפרק י' טבע האדם חלש וליבו נפתה על נקלה. הוא מתיר לעצמו הדברים שיוכל למצוא בהם כדי התור. כשהופיע הספר של רב אהרן כהן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת כנסת ישראל, חברון, הספר שלו בישראל, זה היה שנה לפני שהוא נפטר. רב אהרן, שהעמל הגדול שהוא עבר כידוע, עבר ניתוח בלי הרדמה, כשהוא שוכב לא ניע ועסוק כולו, בהוויות של הבית ורובה. אותו רב אהרן היה שוב הרבה עידוד מהספר שלו, שיצא לו, מה מעין בו שוב ושוב, כשהוא מעמיק עוד ועוד בעניינים שהוא כבר דן ודש בהם. ערב אחד שהיה בבית עברה של ועד הישיבות, שאז בית הכרם, הוא לא הצליח להירדם. העיון הגדול שלו היה גורם לזה שהוא מצא איזו סתירה בספר בשתי מקומות שזה יטריד אותו. רוחו הייתה סוערת מהסתירה, לא נתן לו מנוח. אז קראו לאיזה תלמיד שיעזור לו, יצטרף, שהוא לעזור ללא הועיל, שוב ושוב דנו, פעם אחר פעם ניסו ליישב את הסתירה, לא הצליחו. הוא ניסה להסביר דרך אחרת, אבל לא מתקבל על דעתו. המוצא שכן נמצא, שכן אם נתן בסוף לעיניו של רב אהרן, לא היה בנקל. למחרת הוא הסביר את זה לאיזה תלמיד שלמד את סוד ההצלחה. הוא אמר רבה, ספר רבה, אני הגעתי למסקנה שנתיתי בדרך האמת, בגלל שהייתה לי נגיעה ליישב את הדברים הסותרים שלי. אז הנגיעה הזאת היא התתה אותי בדרך האמת. ואז החלטתי, בסופו של דבר, שבמהדורה הבאה של הספר, אני אציין שחזרתי בי. מיד שהחלטתי את זה, ושהסכמתי באמת בתוכי, שיש סתירה בעל דברים, אז הרגשתי איך השתחררו אצלי הכבלים של הנגיעות. ואז החלתי להעמיק בסוגיה בלי שום מפריע, ומיד אור העיניים מצאתי על הדרך המתבקשת, והכל התבהר בצד הדשמיים. זה עדות מהתלמיד ועל המייסה, שהתפרסם באוכליס חסיבכו. אנחנו ממשיכים עם הדור פנימי הפרשה. אלה מעשרי בני ישראל. ספר הרב שך, מייסה מופלא שהוא שמע מרום הגאון רב חיים מוזר גרודז'ינסקי, בדיד אב, שפעם הרופאים אמרו לו, רב חיים מוזר, לנסוע למעונות מרפא בקרלסבאד. היה צריך להיות שם איזה פרק זמן קצוב שכלל גם תיאור עם נוירואים, דבר שהוא לא התרגל כזה, זה כזה דבר. תמיד היה חוזר ממקום הנופש לשבת סליחות. הוא התמרמר על זה, ליבו היה דווה עליו. אבל מה, למה זה קרה לו? על מי עושה לו השם ככה? למה נגזר עליו להיות רחוק? מרכזי התורה והיהדות, הרחוק מהאווירה של אלול, ששרתה ברחובות ליטה באותם ימים קדושים, להיות בניחר, היה לו מזוג בנפש. שבס, בשבס שוב ובמנחה, אז הוא ראה בית הכנסת אדם שהחזות פנים שלו העידה שהוא לא מכאן. ניגש אליו, קידם את פנה בשמחה של מלאכם, תניין אצלו מי הוא. הוא אמר לו שיהודים מאמריקה. הוא שאל אותו, ומה אתם עושים כאן? אז הוא אמר לו, שאל לו אח בפטרבורג, והוא נפטר. אז אמרו לה המכרים, למה שהאלמנה תנסה להיזהר והילדים יסבלו תחת ידו של אבא חורג? עדיף שהוא רגיש, יתחתן עם האלמנה וידאג לבנים של אח שלו. הרעיון נראה לו, והוא כתב על הצעה לאלמנה, וגם זה בעיני המסכם. הם נדברו להיפגש מחר בדנציג, ששם הוא התחתן איתה, כדי הסמי של ישראל. רב חיים שמע את זה, נחרד, רב חיים מויזר נחרד, זה איש ישח שיש לו בונים, זה ממש איסור גמור. הוא ראה שהוא לא משתכנע, אז הוא אמר לו בחוכמתו, אתה חושב שזה איזה חומרה של החיות במולי? בוא נראה לך, פסוק מפורש. פתח את החומש, והראה לו את האיסור ואת החומרה. אמר לו אותו אחד, תאמין לי, אני לא משתכנע משום אדם, אף אחד לא ישכנע אותי לבטל תוכנית. רק אם הרב של וילנה יורה לי ככה, אני אציין לי דבריו. או אז השקיע אותו רב חיים מויזר ואמר לו, אני הרב של וילנה. הוא היה מופתע כמובן, אבל זה שכנע אותו לבטל את התוכנית שלו. אמר רב חיים מויזר, עכשיו אני יודע למה הייתי צריך להישאר בקרלסבאד לימים נוראים. וסיים הרב שך את הסיפור ואמר, תראו, היה כדאי לקדוש ברוך הוא, היה כדאי לפני הקדוש ברוך הוא להשאיר את רבו של ישראל בנכר, בימים הקדושים והנוראים מחוץ לקהילה הגדולה, במרכזי התורה והעירה שהורגל בהם, כדי לגרום לו לגמוס נפש, ממש עד לדכדוכה של נפש. וגם היה כדאי לו לגרום לו אותו חולשה של בריאות שאילצה אותו להישאר שם. וכל זה למה? כדי להציל יהודי אלמוני, יהודי פשוט, מלעבור על ישראל. סיפור נפלא שנקח מהגילן דברתוירה של חסידות גואל. אנחנו מגיעים לשוט היומי. שאלה, מה יישא בגוי אמריקאי שהתפלל, התפלל בכותל המערבי, לפני שהוא נפרד מהכותל, תחב פתק עם בקשה בין אבני הכותל. לידו עמד בישי בבוחר, אמריקאי גם כן, שהוא הסתקרן מאוד לדעת מה הייתה הבקשה של אותו גוי. חיכה שהוא ילך, הוא לא התאפק אחרי שהגוי יצא, ופשוט הוציא את הפתק וקרא את מה שכתוב בו, כתב באנגלית שהוא מבקש מהרבנית שלו היום שחשוב לו לדעת אם הקבוצה שלו ניצחה בכדורגל באמריקה. הוא רוצה לדעת, כנראה שזה היה לפני הרבה זמן שתקשורת לא הייתה מפותחת, אז אנא יועיל וישלח לו הריבונו של העולם שליח להודיע לו. כי נבצר ממנו לדעת, בגלל שהוא רחוק מהבית, התקשורת לא היה לכל אחד פלאפון, זה ודאי. ובסיום, הגוי ציין על הדף לרבנו של עולם את הכתובת של המלון, עם המספר של החדר. טוב, הבחור התקשר לאבא וביקש אותו להתקן אותו איזה קבוצה ניצחה, כי זה חשוב לאיזה גוי אחד וכולי וכולי. אבא בירר, הודיע לו. הלך הבחור על פי הכתובת של שמונה פתק, נקל של הדלת, של הגוי, ואמר לו שהוא נשלח מהריבוני של העולם, להודיע לו שהקבוצה שלו ניצחה. הגוי שמח על הידיעה, הוא התרגש שהריבוני של העולם שלח לו שליח למלא את הבקשה, התחיל לרקוד. לא רק זה, ההמשך עוד יותר טוב, הוציא $1,000 מהכיס ונתן לה שליח של הבוי רואי לו, שהוא מלווה אותו עד לפתח המלון. הבחור הלך שמח וטוב לב, אבל אחרי כמה שנים התעורר, אולי נהג לא כהוגן, קיבל כסף שלו ביושר. אז השאלה כמובן הגיעה לפתחו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שהוא דן, האם בגוי נאמר חרם לרבנו גרשון לא לעיין במכתבים שלו? לגוף השאלה היה נראה שאכן הבחור היה שליח של השגוחה עליינו, שהרי השם הריבוי שלו לא מסיבב, שיעמוד ליד הגוי באותו שעה, ליד השם. אבל נראה שהגוי גם לא תכנן, הגוי, שהריבוני של עולם מתגלה אליו בחלום כמו לבילום. הוא רק מסתובב בדרך השגחה שהוא ידע. אז לכן נראה שהשמחה של הגוי וההענקה של המתנה המכובדת לבחור הייתה בצדק וביושר. כן, רבי זה, זה לא, לא, אין פה שום היתר לפתוח מכתבים של הכותל ושל מקומות אחרים. ונזכיר לכם שהשבה במבחנים של דיר, שביום שישי, א' אב, יהיה מבחן מסכם, מספר 18, על קניין תויר דף היומי, ועל מסכת ודזור דף מ"ט, ועל מסכת זבוכים דף פ', שיהיה בהצלחה לכל המבחנים, וכל מי שרוצה להצטרף, הוא הרבה יותר ממוזמן. דף היומי והלוכה, קשר, אנחנו אוחזים, אתמול התחלנו את סימן שמ"ז, אנחנו ממשיכים אותו היום, קשר שאסור לקשור ולהתיר אותו, האם מותר לנתק אותו? ומתי מותר לקשור קשר על גבי קשר לשבת? בשלוחה אחת תוכלו לשמוע את שיעורו נפלא של רבי הרב זילברשטיין בעניין. ובואו נלמד גם אנחנו את עיני הדף היומי בהלוכה. מלאכת מתיר, שזה התרה של קשר, היא אחת מלמתות מלאכות שאסורות בשבת. כל קשר שהקשירה אסורה מדאורייתא, אז גם ההתרה שלו אסורה מדאורייתא. כל קשר שהקשירה אסורה מדרבנן, אז ההתרה אסורה מדרבנן. ונחלקו הראשונים, אם האיסור דאורייתא של מתיר זה רק בהתרה של קשר על מנת לחסור ולקשור אותו. ואילו ההתרה שלא על מנת לקשור אסורה רק מדרבנן, או שהאיסור של התרת של קשר מדאורייתא הוא גם שזה לא על מנת לקשור, אלא כל שיש בתיקון, היא לא נעשית בצורה של השחוסר. זה לא רגדה יותר מחמירים. וקשר שמותר לקשור אותו, מותר גם להתיר אותו, ואם הוא לא יכול להתיר אותו, או שההתרה של הקשר פרוחה בטרחה מרובה, זה הרבה זמן, אז הוא רשאי לנתק אותו, זאת אומרת להפריד את שני הצדדי הקשר בקריאה, שיש צורך בדבר. אבל אסור לעשות את זה בפני המאורת, כדי שלא לבוא אליה להקל עוד יותר. אבל קשר שאסור לקשור אותו, אז גם יהיה אסור לנתק אותו, גם במקום צורך. אלא אם כן המטרה להגיע לאיזה חפץ שנמצא מבעד לקשר, למשל, קשר של, שיש אותו בסקית, שהיא מכלל דברים מאכל, שאז יהיה מותר לנתק את הקשר בדרך של קלקול. כפי שכבר למדנו, קשר שהוא מייס לאומון, אסור לקשור אותו גם אם הוא מיועד להתרה בתוך 24 שעות. קרו של מייס לאומון, זה סוגי קשרים שהיו ידועים לבעלי אומניות מסוימות, שצורה של הקשירה הייתה גורם כזה, זה יהיה קשר שמתקיים, שהוא לא נפתח מעצמו. אבל כיוון שאנחנו לא בקיאים בטובו של מי סאומון, אז אנחנו צריכים להחמיר בכל קשר שקושרים אותו חזק. ולכן, אפשר לקשור קשר לגבי קשר, או קשר מהודק אחד בקצה חוט, כיוון זה שאנחנו רגילים לעשות בקצה חוטי הציצית שלא תיפר די שזירה, גאה עם הכוונה להתיר את זה בתוך 24 שעות, ולמה? כיוון שהקשרים האלה זה קשרים חזקים. כמו כן גם אסור רבי ישראל ליטול שני חוטים יחד לעשות קשר בראשם, כדוגמה של קשר בקצה חוט. לכן גם אסור להדק את הקשרים האלה כשהם יתרופפו. ויש אומרים, שאין איסור של ממש בכל הדברים האלה, זה רק חומר בעלמה. במקום שהתרה של הקשר, או הקשירה, נדרשת בשביל למנוע צער, לכל הדעות מותר להתיר ולקשור, בלבד שמדובר בקשר שנועד להתרה בתוך 24 שעות. בשונה משאר איסורי דרבנן, איסורי שבת דרבנן, שלא הותרו גם לצורך מצווה, קשר שהוא לא של כיום, זאת אומרת שהוא לא נועד להתקיים לעולם, שהאיסור שלו הוא רק דרבנן, התירו חז"ל לקשור אותו או להתיר אותו בשבת לצורך מצווה, וכגון לקשור שני חבלים אחד בשני כדי למדוד אחד משיעורי תורה שתלויים במידה של שטח. אבל אם אפשר לקיים את הצורך מצווה בלי הקשירה או התורה של הקשר, אז שם באמת לא נותיר לקשור או להתיר. אותו דבר, אפשר לעשות קשר רגיל, אז לא נעשה קשר שהוא מאי סיומון. לקשור תג זיהוי לידיים של תינוק שנולד בשבת, שאי אפשר לעשות את זה בלי קשר מהודק שנחשב כמאי סיומון, אורו פסקי זמננו שזה נחשב כצורך מצווה, כי בלי זה עלולים התינוקות חייה להתחלף, אך עלול לסור את אחותו, אלא הקשרו את התג על גבי יד אחת בלבד, על דעת להתיר אותו במוצאי שבת. ויש מגדולי האחרונים שמצדד שלדעת כמה הראשונים אין מקור ליתר הזה. בקשר שאסור מדרבנן, אסור לקשור אותו או להתיר אותו גם לצורך מצווה. עד כאן בדי העניין של הדף היומי בהלוכה שנלמד היום. אתמול רבותיי, אתמול למדנו, יש אומרים שקשר שאסור מדאורייתא בשבת זה רק שהקשר הוא של קיומא, זאת אומרת שהוא, זה שקושר אותו, הוא לא קוצב ודי תוי זמן מסוים שהקשר יתקיים. ומאיסאומן, זה קשר שקיים בו רק אחד לשני התנאים האלו, הוא אסור מדרבנן. ויש אומרים שקשר של קיומא אסור מדאורייתא גם כשהקשר לא מאיסאומן. שקשר שמיועד להתקיים בזמן ממושך, אסור מדרבנן. השולחן ערוך מכריע כדעה ראשונה, והרמ"א נוקט להלכה להחמיר, כמו שתי השיטות. ועל פי זה אין יותר לקשור בשבת, אלא קשר שהוא לא מאיסאומן, שמיועד להתקיים זמן קצר בלבד. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר במה שלמדנו, שבעבר היה נהוג בחלק ממדינות אירופה, שכלב שמשוטט ברחוב בלי סימן שמורה למי הוא שייף, אז הרשויות היו ממיתים אותו. כתבו הפויסקי שליהודי שמתגורר במקום שיש כזה נוהג, אז יהיה לו אסור לאפשר לכלב שלו לצאת לשבת לשצורם כשעל הגוף שלו סימן של שייכות, כי שהסימן לא נחשב כמלגו שהוא כותב שיט, וזו פעולה שלא יצאה, שאסורה משומית ושיץ וסיינטוי. יש מי שחולק על זה בסבר שבמידה ויש בה יציאה לשצורם תועלת לכלב, אז ניתן כן לאפשר לצאת עם סימן שייכות, כמעט שזה חוץ השמירה שלו, שלא יהרגו אותה. עד כאן בעניין הזה. דף היום מתלמוד דבלי, האם לינה בראש המזבח פוסלת? ובמה מתקדשים הנסוכים? ואיזה סכין אסור להשחיז? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוחים דף פי זיין. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע השיעורים הנפלאים בתפריים מבהלוכה של הרב אורנשטיין והרב שפחה. וכעת רבותיי, אנחנו נוגעים למדור הנפלא חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, הרי כולנו חפצים בחיים. כיצד עלינו לנהוג רבותיי, כשמישהו מספר לנו על איזה מייסה לא ראוי שפלוני עשה, פלוני שהוא קרוב לליבנו, יש לנו השפעה עליו. אנחנו מצד אחד חפצים להוכיח אותה על המייסה הזה, אבל זה הרי אסור בכלל להאמין לדברים. הפתרון הוא, אומר החפץ חיים, שהוא עוסק בדיוק בנושא הזה, בהלכות שנלמד היום, כלל זין, מלכות שני שנורא, סעיפים א' ב', וככה הוא כותב. איסור קבלת לשנורא זה אפילו, הוא מספר את הדברים, פרסום לפני כמה אנשים, שאז לכאורה יש לסבור, יש מקום להגיד שזה אמת. אף על פי כן אומר החפץ חיים, אין להחליט מחמד שזה אמת. רק יש לה שומעים לחוש לזה ולחקור, עד שיתברר שזה אמת, וצריכים להוכיח אותו. והביאור מוסוף ומציינים לדברי החפץ חיים כמספר נקודות למעשה. אם המספר לא סיפר את זה בפני שלושה, אלא רק לאדם אחד או שניים. עד כותב החפץ חיים, ולכמון ולאל, בכלל יוד ובכלל ווב, הרבה מים חיים שם, כשהשומעים לא מחויבים לחקור אם הדברי הגנאי אמת כדי לוכח אותו, אלא פשוט יחזיקו את זה כמעט קראו לוודא שזה שקר. ולמה? שאם זה היה אמת, לא אומר זה בסט, אלא פרסום לפני שלושה, כדי שיגיעו הדברים לאותו אדם ויתקן את זה, תקן את מעשיו. אבל מוסיף החפץ חיים, שמכל מקום, אם לב השומעים נוטה קצת שזה אמת, צריכים להוכח אותו. אפילו שהמספר לא אמר את זה לפני שלושה. עוד נקודה מציינים בביאור המוספים, שכל היתר לחקור ולברר אם זה אמת, רק אם יש תועלת בבירור העניין. יש תועלת בבירור העניין, כמו שמסיים כאן, שאם יתברר שזה אמת, יוכיחו על זה. אבל אם אין בזה אמת, אם אין בזה שום תועלת, אז אסור לברר ולחקור אם זה נכון או לא. ככה הוא כותב גם לקמון בהלכות רכילות, שאם סיפרו לו שפלוני דיבר עליו, וזה בכלל לא נוגע לו עליו, אז אסור לו לחקור אצל אנשים מה פלוני דיבר עליו. כי בוודאי קשה על ידי זה בכמה איסורים. בפרט באיסור לפני עיוור, שנכשיל בזה, לפני שעונה לו באיסור החילות. דוגמה נוספת נביאים פה, כל עוד שעוד לו, עניין נוסף, כל עוד שעוד לו הוברר לשורים שזה אמת, אז יש כאלה שדייקו, הרגשי חיים, על שם של הרב צחיים כאן, שאין חיוב להוכיח אותו מחמת הסופת. והם מוסיפים שלאל החוץ חיים מסתפק בזה, האם על סמך מה ששמור, מה מספר, שאת לא מחתך, האם להוכיח אותו או לא. על כל פנים, במקום שנראה לשמורים שהדברים נכונים, מבואר שהם צריכים להוכיח אותו. עד כאן בעניין חפיץ ונוחיים. יש לנו פה מכותלי בית הדין, העלון הנפלא של הרב פומרנץ, המנחם מנגי פומרנץ שליטה. העלון נפלא שקוראים לו מכותלי בית הדין, יש לנו פה טעימה. טעימה חלק של שאלת ההמשך עם התשובה והפלפול בכל זה, תוכלו לראות בעלון בעצמו. מי שמקבל את הדברים במייל יכול לראות את זה במייל. ראובן שהיה מומחה מפורסם לחומרי גלם וכשרות שלהם, שעובד בשירות של כמה מגופי הכשרות המעודרים, היה חי בצנות, הסתכר שכר נאה. ימי הלימודים, אי אז בשנים תשזרח ב' תשזרח ג' כבר נשכחו ממנו לגמרי. באותה תקופה הוא התחיל לחתן את הילדים, מצב הכלכלי גרם לו לצאת ולקבל הכשרה בחברה שעסקה בתחום חומרי הגלם והכשרת מומחים. כדי לקבל משרה בארגון הכשרות שאז הוא עבד, אחרי מחלקת חומרי הגלם. השכר לימוד היה גבוה, התקווה לשיפור בשכרו סייעה לו להתמיד בתשלומים ללימודים. אבל בשלב מסוים נוצרה תלובה כספית, הוא פנה לשמעון, המזכיר של המוסד, שבבקשה יושב על שכר הלימוד, שעמד אז על 900 שקל לחודש למשך 5 חודשים. ובתום התקופה הזאת אמור להשתחרר לו הפיקדון מהבנק, ואז כמובן המשיך לשלם את התשלום החודשי באמצעות הוראת קבע שלו, והוא ישלים את התשלום שחסר מסך 4,500 שקל. המזכיר נענה לבקשה שלו, העניין סודר. עברו כמה חודשים, חודשה הוראת קבע באופן אוטומטי, ורובן שלח סכום של 4,500 שקל בידי הבן שלו לוי, שהתקשר באותו ערב והתקין את אבא שהתשלום סודר והכסף הוא עבר לידי המזכיר. כאמור, רובן התקדם אז בעבודה, כל הסיפור היה נשכח, אלמלא שהוא לפתע סף מתום הנשייה, 15 שנה אחרי זה, בראשית קיץ תשע"ח. עד כאן מה שמובא פה, את ההמשך תוכלו לראות בעלון הנפלא. האמת היא רבה זה שגם אני במתח ומצליח להשלים את זה. וכן אנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי. תפילה בהסתכפות הנפש. איך עושים תפילה בהסתכפות הנפש? אומר החובץ חיים בספרו ליקוט האמורים, כל הצרות הבאות עלינו, שאיננו ניצלים מהם, בגלל שאנחנו לא צועקים ומרבים בתפילה, כי לו התפללנו, שפכנו שיח לפני הקדוש ברוך הוא, אמר החובץ חיים, בוודאי לא ישו בתפילות ובגישות ריקם. ואמר אנחנו בצריים רבו ישראל, שאדם לא יסתפק במה שהוא מתפלל 18-3 פעמים ביום, אלא כמה פעמים ביום צריך גם לשפוך תחינות, תפילות ובקשות בינו לו אל עצמו, שבבית וחדומים הם מעומק הלב. ולמה? הוא מסביר, כי השלוש תפילות מסגורות לו על הפה, הוא לא נותן לב, הוא לא מתבונן כל כך שמתפלל. אבל אם הוא יתבונן כל אדם בינו ובין עצמו, ויעשה חשבון הנפש על המצב שלו, מעמד שלו, גודל עניותו, תרדותיו הרבים, ואז ישפוך ליבו כמה נגד השם יזמוח. והתפילה תצא אז בכוונה עמוקה ובלב רוח, ובלב נשבר ברוח נמוכה, תפילה כזו בוודאי לתושב ריקם. ואז ממשיך הרב יצחיים ואומר, בעת שנפשו מראה לו על מצבו, מעמדו הדל, מפיל תחנונים לפני השם, לזכור גם את הצער של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שגם הוא כביכול אין לו מנוחה. ובכל הצרות שלנו גם הוא צר לו, והוא סובל את הסבל שלנו. ואז יסיים החובץ חיים, ויבקש אז רחמים גם על גולס השכינו, שתושוב לאכול לו ולמקום לו ושנזכה, שיתגלה כבוד השם בעולם. אך, דברים נפלאים של מורן החובץ חיים. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש פה דברים נפלאים. והספר דורש ציון על הרב ציון מוצפי, חודש לפני הפטירה שלו, שהיה בן 98, ישב, לא הוא, סליחה, הרב משש, רבי שלום משש, הוא התעמק כדי להתיר 29 נשים מהגינות שלהם. מספר הרב מוצפי מה שקרה אז. בוא נקדים, בדרך העולם אומר החידה שכשנופלות על האדם המסות שונות, תרבות פרנסה, אז דבר ראשון, השם ירחם, הוא מוריד מהסדר יום את מה, את התפילה, את הלימת התורה, שואלים אותו, למה לא באת לבית הכנסת, אז מה הוא עונה, אתה יודע איך זה, כשיהיה פרנסה, משכנתה, חתן ילדים, האוטו נגנב, וכן על זה הדרך. הוא סובל מזה בעיה בריאותית כלשהי, דבר ראשון, הוא מפסיק לבוא לשיעורי תורה, שואלים אותו, למה לא באת, אמר, לא הרגשתי טוב. אדרבה, אומר החידה, לא הרגשת טוב, היית בא לשיעור, עוסק בלימוד תורה, היית חוזר להתאמך, היית חוזר לבריאות. שהאדם שלומד תורה שוכח מכל הצרות והמחורים. רבי יואל סירקיש, בעל הבח, בעל חודש, הוא זכה למה שלא זכה איש, מלבד מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, כתב חיבור על כל ארבעת חלקי התור. וכיוון שהביס יוסף קינת החיבור שלו בית יוסף, אז רבי יואל סירקיש, שבא אחריו, קינת הספר של התור בשם בית חודש. רבי יואל סירקיש היה יושב בסמדרש יום ולילה, שוקד על לימוד התורה, כשאף אחד לא מעיז להפריע לו. אחד הימים נפל אחד מאנשי עירו למשכב, לא מצאו מחלה, לא מצאו סליחה תרופה למחלה שלו. אז הוא ביקש למקורבים שיקחו אותו במיטה ביחד, למחיצתו של רבי יואל שהתפלל עליו שיבריא. אמרו לו, הוא עוסק בתורה מהבוקר עד הלילה, הביאו זה ואיזה הוא שירהיב. עוד מלבטל אותו בתורה, אבל הוא לא הוויתר, עוד פעם ועוד פעם, ביקש, ביקש, טוב, לא הברירה. המיס אותו על האלונקה, לקחו אותו למסמדרש. רבי יואל יושב שם כמלאך השם צבקות, נכון על הספרים, יש לו בידת שהוא כותב את החידושי תורה. שמו החולה והמלווים ממתינים בחרדת קודש, לרגע שהוא התעורר, התעורר מהשקיעות שלו בלימוד. וישאל אותם לרצונם, אבל הוא לא שם לב, הוא שקוע בלימוד והזמן עובר ועובר, עד שלפתע החולה, שהיה מרותק למיטה, פשוט קמה המיטה, והתחיל לצעוד על הרגליים כאחד אדם, שהוא בריא ושלם, לכל עבריו, מבלי שהוא מחליף עם רבי יואל ואפילו מילה אחת. הדבר הנס המופלט זה כמובן עשה לו כנפיים, בני דורו ראו בחוש את הכוח של התורה שמרפא כל חולי, כל מחלה. ומאז, כל אחד שהיה נפל למשכב כבר לא הולך לרופאים ולרוקחים. פשוט היה נאמן בתוך הארבע עמות של רבי יואל והיה מבריא מהמחלה. רבי שלום השזדה צהלעיד, שהוא ניסה את זה על עצמו בשרו, הוא אומר שכל זמן שהוא ישב ועסק בתורה הקדושה הוא לא הרגיש שום צער וכרת. וכמו שהתחלנו, כשהוא היה בן 98, חודש שנים לפני הפטירה, הוא ישב ועסק בדיני אישוס, להתיר 29 אנשים מקבלי הגינותם. הוא היה מודע לצער הגדול של אנשים שהבעלים התירו אותם בגפם בלי שהם יכולים להתחתן. ולכן הוא עמל במשך שעות ארוכות, התייגע הרבה ימים, וכתב פסקי דין בעניין שלהם, וכל זאת כמובן שלא עמלו את קבל זכור. הרב מוצפי שבאחד הימים הוא הגיע אליו, זה היה 3 אחרי צהריים, רב שלום הושיט לעברו את יד התורה ואמר לי בזה הלשון מספר הרב מוצפי, אני יכול להישבע בפניך שמהבוקר עד עכשיו הכנסתי לפרק כוס חלב אחד ותו לו. בואו נתאר לעצמנו רבותיי, אדם מבוגר קרוב ל-100 98 מטריח את עצמו משך יום שלם בהתרת הגונות, כשכל הכוח שמניע אותו זה כוח התורה, כוח התורה, הרצון החזק, לשים קץ לצער ולכאב העצום של אותם נשים אומללות. כל זה כשמהבוקר עד אחרי צהריים, עד השעות הצהריים מאוחרות, הוא לא מכניס לפה שום מזון ומשקה, רק אותה כוס חלב. וזה אנחנו רואים עד כמה גדול כוח התורה לאחד את האדם, לחזק אותו. אבל לדאבון לב, אומר הרב מוצפי, אנשים רבים לא מבינים את זה, וכשהם נקלעים לצרה, הדבר הראשון שהם עושים, ממיתים בתורה ותפילה. עבירות רופפת, מיד מפסיקים להשתתף בשיעורי תורה. מגיעים לבנק, רואים שהם ביתרת חובה, ומבטלים את ההוראות קבע. אבל ענייני העולם הזה ממשיכים את הסדרה, מורפשים בגדים מעוצבים, חליפות יוקרה, יוצאים לנופש, וכו' וכו'. ומה עם החובות? איי, שואלים אותם, אמרתם שיש חובות, אני מתגדל. אל תדאג, פתאום יש להם דרשות וביטחון בהשם, יבוא עליי ועלי פורם. שאם הרב מוצב ואמר, אז זה אומר הפסוק, שימו דבר השם בסייקוי. כה יאמר השם, מה המצור ויסייכם ביובל, ויפכו אחרי ההבל ויבלו. למה בכל זמן של קשרה, במקום שהתקרבו אל השם יותר וידבקו במצוות, מרבים לעסוק בענייני העולם הזה, ולא מבינים שכל הישועה תמונה איפה? בתורה ובתפילה ובעיסוק בחיי העולם הזה. עד כאן דבריו הנפלאים של הרב מוצפי, בתוך הספר דורש ציון. ולסיום אנחנו מגיעים להתחזקות היומית. האם רמס, גור, נסע פעם עם החפץ חיים, ביחד, החפץ חיים שאל אותו, אנחנו אומרים בקדוש של סבות, כי מחק אם אנחנו לא. שאל אותה, אם רמס, האם אנחנו באמת, האם זה המצב, האם אנחנו מחכים? אתה צריך להרגיש שבסמיקדוש חסר לנו להשתוקק לזה. ואז הרים שוב, כפות ידיים למעלה ואמר, האם אנחנו מחכים? הסתדר רבותיי לחשוב על חורבן מסמיקדוש, להרגיש את החסר, את החוסר הגדול בחורבן שלו, ולחוש ציפייה וכמיהה לבניין מסמיקדוש. השם יעזור, שנזכור לחוג בשבת הקרובה, את חג תשע באב, ביחד עם ביאת משיח צדקנו, אמן. עד כאן דברינו להיום, רבותיי, שיהיה לכם הצלחה בכל אשר תפנו, בכל טוב.